קלה נפסד אף אומר נחש החוש עוד משקר כשעוצמים את העיניים סוף אמת להתבהר וקשה לתפוס בשכל גם הדמיון פה מאכזב אבל יש עלית לעסק ואותנו אוהב ואני השפל שבין כולם עומד פה נרעד ונדם ואני הקטן האחרון שבעם עומד פה נרגש ונפעם כי אתה קדוש בשמך קדושים כל יום יעללו חסלה כי אתה קדוש בשמך קדוש קדושים כל יום יעללו חסלה שמך קדוש קדושים כל יום יעללו חסלה כי אתה קדוש בשמך
חזרתי אליך מאוים מעצמי לא רוצה להביט לאחור לא תמיד כשנפלתי ידעתי לבוא אחריך כמו בן שב אל אביב ממסע מהכפור עד אפוני השומרים דלתך לא פותחים נבק בכל כוחי לבוא אליך ועכשיו אני כבר כאן מתחנן נאמן הוא מאש ואני בשר ודם הוא מאש ואני בשר ודם
שקפאה וגופי שרתח כמו נער ובגדיי השחורים מיוזה חוזר מהקרב כמו פצוע נדחף מהחוץ תרם נעילת שער מתחנן לאביב שיביט שוב אליו הנפוני השומרים דלתך לא פותחים נבק בכל כוחי נבוא אליך ועכשיו אני כבר כאן מתחנן נאמן הוא מאש ואני בשר ודם הוא מאש ואני בשר ודם כשהקיץ יסוג לאחור ובגדיי שוב ילבינו אז אשמע את קולו של אבי שקורא לי לשוב כשהמלך יצא לשדה לבניו יחכהו
ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות אני רוצה להודות לאבי גז אביחי אברהם, נתי צנעני, צחי מגנזי ואנשי היכל שלמה שמארחים אותנו כאן. על הכיבוד בקומה השנייה אנחנו מודים לעמי פייקובסקי ודוד גורדון. היה כיבוד, הכל בסדר היום? כולם עם רוגע לך בפה? אוקיי. אנחנו בשידור חי, והשידור החי הזה מתבצע באדיבות קרן דניאלי, והמבצעים של השידור החי הם יהודה גרובייס ודיני גרובייס היקרים, וכרגיל נשמח לדעת מאיפה אתם צופים בנו, כן, מגיע להם כל הזמן, בהחלט. נשמח לדעת מאיפה אתם צופים בנו בארץ ובעולם. יש לנו פה כל מיני בקשות ואורחים. קודם כל, אני חושבת שכבר הצטרפה אלינו הקבוצה היקרה מירוחם, אתם פה? אהלן, ברוכות הבאות, תודה רבה שבאתם. היה לי מעניין לדבר איתכם, נפגשנו קודם פה בכיתה ליד. אנחנו מקדישים את השיעור לזכרו של אהרון בן סעידה ארוש. כמובן לעילוי נשמת זיו חג'בי וקים יחזקאל, שנרצחו רק ביום ראשון בפיגוע בברקן, לעילוי נשמת שני הילדים, צבי ואפרת גינצבורג מביתר עילית. עוד בקשה, טוב, לא צריך להזכיר לי את זה, אני מעצמי, אני מוסיפה ככה לקובץ של השיעור, לרפואת הרב אלישה וישליצקי, הרב אלישה בן ביל הברטה, לרפואה שלמה, ולהבדיל, יש לנו פה גם היום בת מצווה שבאה לחגוג איתנו, אנחנו מקבלים בברכה את נועה ווייט ממושב עזריאל, ברוכה הבאה נועה והמשפחה, נשמח להכיר אחר כך, ואנחנו מתחילים, מקדמים בברכה גם את כל המגיעים, יש מקומות מעולים ביציע, אני רואה שם כמה חבר'ה שהתמקמו טוב, אבל מי שלא מוצא את עצמו פה יכול לעלות ליציע. נזכיר ימי רביעי בתשע, בעזרת השם אנחנו עזבנו כבר את ימי חמישי, שאז נפגשנו באלול, ופרשת השבוע שלנו היא פרשת נוח, הפרשה השנייה בתורה, זה עדיין מרגש וטרי ופרשי, ועכשיו זה אולי קצת יפתיע, את הסיפור של נוח אתם מכירים, המבול והטבע, החיות, הטמאות והטהורות, היונה והעורב והקשת בענן. אנחנו לא נדבר על זה היום, למרות שפרשת נוח מזוהה בעיקר עם הסיפור הזה, יש בה עוד חלקים, יש בה עוד סיפורים, אנחנו נדבר על סיפור מגדל בבל. לדעתי, במחילה, אצלי לפחות, סיפור מגדל בבל נשאר ברמה של המחברת של כיתה ב', אז ננסה להתקדם, לפחות להגיע לכיתה ד' הערב, וקצת להכיר אותו יותר. אנחנו נחזור קודם כל על הפרטים הראשוניים, פשוט אל מה שהתורה מספרת על הסיפור המכונן הזה. כל הסיפורים עכשיו הם סיפורי בראשית תרתי משמע. זה הראשית של הכל, כל הראשית של האנושות מתעצבת, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. והיא בנוסעה מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם. הם בוחרים להם איזה מקום לגור, להתגדר, להיות בו. ויאמרו איש אל רעהו, הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. התחילו לעבוד, מבחינה טכנית, לפתח, טכנולוגית, לקחת את החומרי גלם ולהפוך אותם לחומרי בניין. זה מלאכה שהאנושות ממשיכה ועושה. עד היום. ויאמרו, הווה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. אנחנו נחזור עוד אל המילים האלה בהמשך, מה זה נעשה לנו שם, מה בדיוק הם מנסים לעשות, אבל המעשה שהם עושים אינו רצוי. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר השם, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה הכילם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. יש פה איזה מדרון חלקלק, משהו כאן מתחיל והולך לכיוון לא טוב, ולכן הווה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. השם אומר ועושה, וכך הסיפור בעצם מסתיים. אלה המילים האחרונות בסיפור המאוד קצר הזה. ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר, על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל השם, בלבל, שפת כל הארץ, ומשם הפיצם השם על פני כל הארץ. זה סיפור מגדל בבל שהוא קצר, מותיר הרבה מאוד מסתורין. למה הוא כתוב? ולמה הוא כתוב השבוע? הרי התורה כל שבוע מספרת לנו משהו לכאן ולעכשיו. אנחנו ננסה לשאול הערב שלוש שאלות ברשותכם. מה החטא? כי זה לא לגמרי ברור. מה העונש? כי גם זה לא לגמרי ברור. וכמובן, מה המסר עבורנו כאן ועכשיו ולא במגדל בבל? נתחיל בשאלה, מה החטא? מה הם עשו לו בסדר? זה מאוד מסתורי, מאוד סתום, ואפילו המדרש כותב את זה. מעשה דור המבול נתפרש, ומעשה דור הפלגה, זה הדור הזה שהתפלג, אפשר לקרוא, מעשה דור מגדל בבל לא נתפרש. כלומר, אנחנו מבינים למה היה מבול. לא נשכח, כן, אנחנו לא מדברים על סיפור המבול, אבל זה עוד טרי. העולם עוד, אני רוצה להגיד, עוד רטוב, עוד לח מהמבול, אבל אנחנו עוד מספרים פה את הסיפור של נוח, ואנחנו מבינים למה כולם הושמדו. חמאס וגזל ושחיתות ואלימות וחוסר נאמנות וחוסר מחויבות, וכולם שם היו מושחתים ורשעים. היה מאוד ברור למה המבול מגיע. אבל מה הם עשו לו בסדר? זה לא נתפרש. צריך ללמוד את זה, חז"ל אומרים לנו. זה לא מובן מאליו מה הייתה פה התקלה. בואו נבדוק. אפשר להגיד שזה כבר טייק 3, כי טייק 1 זה היה גן עדן. טייק 3 זה היה בעצם עכשיו עם, הם גורשו משם והיה מבול, ונוח מתחיל. וזה סוג של איזה טייק 3, הניסיון האנושי הזה, כשבעצם, אגב, יש הרבה פרשנים שמתחילים בטוב ומתחילים בשבח, ואומרים, אנחנו רואים פה שיתוף פעולה מופלא. האנושות מתאחדת, האנושות ככה מתארגנת ביחד, מדברים אחד עם השני, בונים, לוקחים חומרי גלם, הופכים לחומרי בניין, נחישות, קולקטיביות, נו, אז מה כל כך רע? נראה שהחברה האנושית ממש מתפתחת. הבעיה היא, ושוב אנחנו רואים קצת יותר דקה, קודם כל זה נכון, מה שאמרנו, האחדות ביניהם תמיד הייתה לטובתם. מוסבר אצל חז"ל, לכן באמת הם לא הושמדו במבול, בסך הכל הם פוזרו. בגלל האחדות, אפילו אם זה לצורך רע, אבל אם יש דרך ארץ, אם יש אחדות, אם יש עדינות בין האנשים, זה בהחלט דבר חיובי. אבל, וכמובן יש אבל גדול, אבל זה ממש לא מספיק. וכאן יש רצף של הסברים, אני ממש ראיתי השבוע, עשרות הסברים, אנחנו נדגום רק כמה, מה הבעיה שלהם. קודם כל, הציווי האלוקי היה, פרו ורבו, ומילאו את הארץ. אתם אמורים עכשיו להתפזר בכל העולם. מה זה ההתרכזות הזאת בבקעה אחת, פן נפוץ? אתם אמורים לפוץ, אתם אמורים למלא את העולם, לפתח את כל האנושות, לא להתרכז ככה רק במקום אחד. השם אומר לכם להתפזר, ואתם אומרים, הווה נבנה, אנחנו מחליטים, אנחנו מנהלים את העסק, אנחנו עושים ככל העולה על רוחנו, אנחנו נגיע עד השמיים. ופה זה באמת מזכיר לנו את גן העדן, את הסיפור המכונן, לא רק המבול מהדהד פה, גם סיפור גן העדן מהדהד פה, ורשי לוקח אותנו לשם, ואומר משהו מאוד מעניין על החבורה הזאת. הם בעצם כבר, הדור שאחרי המבול, דור שני או שלישי כבר למבול, או יותר שם, אני לא זוכרת את ספירת המשפחות, זה כבר מתקדם קדימה, אבל וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם, קופץ רשי, בני האדם, אלא בני מי? שמה בני חמורים וגמלים? כן, רשי ככה בצחוק אומר לנו, ברור שבני אדם, אז מה הקטע? אלא, זה לא סתם בני אדם, גם אתם בני אדם, אלא בני האדם הראשון, שקפה את הטובה ואמר, האישה אשר נתת עימדי. זוכרים? רק בשבוע שעבר פה אמרנו שהבעיה הייתה כפיות טובה. האדם לא מבין את החסד שהוא קיבל. קיבלת אישה, קיבלת גן עדן, תהנה, אל תאשים. גם אלה, במקום ליהנות מהעולם שהם קיבלו, כופרים בטובה, למרוד במי שהשפיעם טובה ומילתם מן המבול. במקום להגיד, אני ניצול, אני לא רוצה להגיד ניצול שואה, ניצול מבול, שורד מבול, איך זכיתי לשפע הזה של החיים, כופרים בקדוש ברוך הוא ומנסים במובן מסוים להחליף אותו. רוב הפרשנים, נדמה לי, או חלק גדול, רואים בסיפור הזה סיפור של כפירה ומרידה, וניסיון לבלבל את התחומים בין האנושי לבין האלוקי. הטיפוס למעלה הוא לא רק טיפוס פיזי, זה לא טיפוס על סולם, זה טיפוס לשמיים. הם רצו, ויש כאן דעות במדרש, הם רצו לגור למעלה קרוב לאלוקים, ככה לפי חלק מהפרשנים. נעלה ונשב שם, אנחנו לא עם החיות האלה על האדמה, אנחנו למעלה, קרובים להשם. גישה אחרת אומרת, זה פסל אלילי, זה עבודה זרה. כל הבניין הזה היה בעצם לאיזה אליל. וגישה שלישית אומרת, נעלה למעלה לעשות מלחמה בהשם. תפיסה כל כך פרימיטיבית, אלילית. נעלה, נהיה גבוהים, נרביץ לו, כן? אבא שלי יותר גדול, אבא שלך יותר גדול. כל התיאורים האלה מעידים על אנשים במצב מאוד מאוד נמוך. האנושות לא קולטת בכלל. יש פה בריאה, ויש לך תפקיד, ומה נסגר? בנוסף, ופה אמרנו קודם שזה פסוק שראוי להתעכב עליו, ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר, ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. ונעשה לנו שם. אנחנו רוצים להיות נצחיים. אנחנו רוצים שיזכרו אותנו. אנחנו רוצים להיות במרכז. אנחנו רוצים להתפאר בכוח שלנו. אנחנו לא מלאי ענווה, אנחנו מלאי גאווה. זאת נקודה מאוד בעייתית, קידום עצמי. על פני, זה לא חשוב עכשיו שהמגדל יהיה טוב. אולי זה יהיה מגדל של רפואה, יהיו בו מלא רופאים ואחיות. לא, זה יהיה מגדל יפה, אפשר לעשות משהו מאוד אסתטי, שיהיה יופי, שיהיה נוי. הנקודה היא נעשה לנו שם. גם אם זה בסוף יהיה מגדל יפה או חיובי, הנקודה זה אני. ראיתי לא מזמן השקה, אני שכחתי, ואם מישהו יכול לעזור לי בזה, הייתה מסיבת עיתונאים של אחת החברות, אולי אפל, אולי גוגל, מסיבת עיתונאים של אחד הפיצ'רים החדשים, אחד הגאדג'טים החפיצים, כן? החדשים, שהוא יותר דק ויותר מהיר ויותר גמיש, תמיד זה מסכים, מסכי אל, כל מיני מילים כאלה עם מספרים, ומשיקו אותו, ואמר שם אחד, תוך כדי, הוא אמר, I think it will help us promote better the brand called me. אני חושב שזה יעזור לכל אחד מהצרכנים, לקדם טוב יותר את המותג ששמו אני. והוא אמר את זה בצורה ברורה כזאת, ואמרתי, וואי, זה הגדרה מדהימה. לקדם את המותג ששמו אני, ונעשה לנו שם. כל האפליקציה, הכל זה לקדם את המותג ששמו אני. כמה רצתי, כל אחד, היום אין בן אדם שרץ בלי להעלות את המסלול, וכמה קילומטרים, וכמה זמן לקח לו, וכמה לייקים, ומה בישלתי, אחרי שרצתי, איזה הוגה הכנתי, ואיך אני זה, ואיך אני פה, ואיך בעלי, ואיך הילדים שלי, לעשה לנו שם, to promote the brand called me. זאת בעיה שהרבה מאוד פרשנים מתעכבים עליה. ויש עוד נקודה בעייתית, אפילו יותר. הם שמו את הטכנולוגיה לפני בני האדם, את ההתקדמות הטכנית לפני הרגישות האנושית. המדרש מתאר, ממש מתאר, שזה היה מאוד גבוה, ככל שאתה מטפס בקומות, אתה צריך כל פעם לעלות ולעלות. אז גם הפועלים עולים, וגם הלבנים עולות. אם נפל אדם ומת, לא היו שמים את ליבם עליו. ואם נפלה לבנה, היו יושבים ובוכים ואומרים, מתי תעלה אחרת תחתיה? אני הרבה מאוד פעמים מרגישה שההתקדמות הטכנולוגית גורמת לנו לפחות אנושיות. סיפרתי פה פעם על הרצאה מרתקת ששמעתי, של נועם ברדין. כמובן שאני אומר טכנולוגיה, אז זה היה שיא הטכנולוגיה, אוקיי? תחשבו שאז האבנים והלבנים והאש, זה היה מה שהיום זה פיתוחים של האפליקציות הכי מתקדמות. אבל נועם ברדין הוא המנכ״ל של Waze, הוא המייסד, אני חושבת, אחד מחבורת המייסדים של Waze, שהיום היא אפליקציה עולמית. והוא בא לפה לירושלים להרצאה, ישב פה באינטל, בהר חוצבים, וישב מול סטארט-אפיסטים, חרדים, חרדים וחרדיות, ודיבר איתם, והוא נתן להם עצה, איך להיות הווייז הבא. והעצה הייתה שהאפליקציה שאתם בונים צריכה להיות כמה שיותר אנושית. הוא אמר, למה אנשים מעדיפים את ווייז על גוגל מפס? למה אנחנו מעדיפים, מרגישים יותר בבית עם ווייז, ופחות עם גוגל מפס. ואם תחשבו על זה, גוגל מפס זה משהו מרוחק כזה טכני. ווייז זה חבר, עם הסמיילי המצחיק הזה של הכלי רכב, כאילו מה, מחייך אליי, ואז הוא כזה, הכל שיתופי, והוא עוזר לי. הוא אמר ברדין, זאת הצלחה אם בן אדם אומר, יואו, ווייז היום יש לו יום טוב, או ווייז עובר עליו משהו. מאמי לא עובר עליו כלום, זה אפליקציה, כן, אבל בוא, אבל אם אתה מתייחס אליו כמו אל חבר, והוא ממש אמר את זה, צריך שאנשים ירגישו אנושיים כמה שיותר כלפי אפליקציות. אבל אם נסתכל שוב על המדרש הזה, ונחשוב על חיינו, ככל שאנחנו מתייחסים לאפליקציות בצורה יותר אנושית, כך אנחנו מתייחסים לאנושות בצורה פחות אנושית. אין לי משאבים בלתי מוגבלים. את כל הצומי כבר נתתי למגדל בבל שלי. ויש פה באמת מדרש, אני חושבת, של אנושות שמקדשת את החומר ולא לא מקדשת את הרוח. והפרשנים קוראים לנו כל פעם לבחון את עצמנו. האם דירה, מכונית, סלולרי, כסף, כדורגל, יותר מלהיב אותי מאנשים, מהשכן ומי וכו'. אוקיי, ההסברים שהבאנו, אני חושבת שהם רבים, יש כאן כן איזה מחנה משותף. ראיתי את זה במאמר של הרבנית שרון רימון, אשתו של הרב יוסף צבי רימון, היא אומרת שבכוונה התורה לא אומרת פה X, Y, Z, כי זה לא שהם רצחו, הם לקחו כלים חיוביים, אבל השתמשו בהם לא נכון. הרי הבורא מעוניין שאנחנו ניקח את הכדור הזה ונפתח אותו, לעובדה ולשומרה, לקחת, לקדם, לחקור, לעזור. אנחנו שותפים במלאכה הזאת, לכן אנחנו פה. פיתוח טכנולוגי זה לא דבר רע. השאלה מה אתה עושה איתו. אחדות זה לא דבר רע. השאלה מה אתה עושה איתה. ולכן החטא הזה הוא דק, צריך לחקור ולהתעמק בו. הם לוקחים דברים חיוביים שהם אפילו רצויים, וזה אפילו מצווה, אבל הם משתמשים בהם באופן מקולקל ובאופן שגוי. הם הופכים את זה לעבודה זרה. לוקחים את הכוחות החיוביים של האדם, אבל מתעלים את זה לא נכון, כי יש פה כפירה, יש פה גאווה ומרידה. זה תפיסת עולם שלא לא יכולה להמשיך. עוד מעט היא באמת תתפורר. אנחנו נראה. אדם שרק רוצה לעשות שם לעצמו, הוא לא שם לב לשיקולים המוסריים בדרך, הוא לא שם לב לאחרים וכולי. האם יש דוגמאות בימינו לכל מה שתיארנו? לצערנו ועוד איך? אני רוצה להראות לכם דוגמה מעיתון גלובס מלפני כמה שבועות. כותרת שלהם, מוסף נדלן. כל השמות שאתם רואים זה אנשים שהיו איתנו, חיים, פעילים, בונים, ולא איתנו יותר, כי הם נפלו. באתרי בנייה בישראל, נפלו. מגובה, רוב התאונות שם זה נפילות מגובה, יש עוד כל מיני תאונות באתרים, אבל הרוב זה פשוט נפילות מגובה. כאן כתוב 30 הרוגים באתרי בנייה מתחילת 2018, אני אגיד לכם שזה כבר 31, 31 נפשות, נופלים, זה בסוף החדשות, אף אחד לא שם לב, יהיה מי שיגיד בגלל המגזר שלהם, איפה שהם באים, מי הם ומה הם, זה היה 30 אחרים אולי, היינו שמים לב, אבל מה, אנחנו כאילו מוכנים להקריב קורבן אדם בשביל לבנות בניין, ממש כמו המדרש שראינו, לא כזה אכפת לי. נכון? מי שבא לגור בבניין הזה אחר כך יודע ששולמו בדמים המרפסות שבנו לו פה? מישהו עוצר את בעלי חברות הבנייה, משבית את המשק? השבוע באמת ראיתי, נהניתי לראות הודעה של ההסתדרות של סכסוך עבודה על הנקודה הזאת. כלומר, איום בהשבתה בדיוק על הנקודה הזאת של תנאי הבטיחות באתרי הבנייה. זה עניין של כסף. אם בעל האתר וחברות הבנייה יגידו, רגע, אנחנו לוקחים אחריות, צריך יותר אמצעים וכולי. אז רק לשים לב, 31 הרוגים ויותר מ-100 פצועים מאז תחילת 2018, ואנחנו במרכאות התרגלנו. כך שהתרבות של מגדל בבל זה לא נשאר, כן, אי שם במזרח הקדום. יש עוד דוגמאות, זה ממש דברים שראיתי השבוע, כיוון שאני הולכת עם השיעור בראש, אז פתאום הכל מתחבר והכל מסתדר. מודעה שראיתי, אמרנו שאחת הבעיות שלהם, הם בלבלו בין הטכני לבין התוכן, בין הכלי לבין המהות. כלומר, הטכנולוגיה כבר יותר חשובה מהבן אדם. אז תראו דוגמאות, ממש סתם הסתכלתי, כל מי שהסתכל מסביב יראה, אבל זאת מודעה שראיתי על טיולי סוסים. סתם, תסתכלו, טיולי סוסים, אתם רואים את מה שכתוב בריבוע? ואז להוסיף לתמונות שבאלבום. עכשיו, רגע, זה המודעה. כאילו, אני אמורה לצאת לא בשביל הטבע, ולא בשביל הנוף, ולא בשביל יישוב הדעת, ולא בשביל האוויר הנעים או הספורט. אתה אמור לצאת לרכב. הנה, ככה משכנעים אותי לצאת לרכב. תראו, לא מחקתי את המספר, אתם עוד יכולים לצאת להתקשר להזמין לעצמכם רכיבה. אבל, ואז להוסיף לתמונות שבאלבום. כלומר, המטרה שלי היא התמונה. היא לא החוויה, היא התמונה שתצא מהחוויה. אתם מבינים את גודל הבלבול, את גודל הבבל, בדיוק על זה אנחנו מדברים, כן? אפשר כבר לשלם על פוטושופ, שיהיה תמונה באלבום, ולהישאר בבית, מי צריך ללכת, לשלם, לנסוע, סוסים והכל. ואז הבת שלי שמה לב לפרסומת שנייה, אנחנו קנינו, אני לא יודעת, באיזה רבע דולר, איזה גאדג'ט, לפני איזה כמה חודשים, בקניות האלה באינטרנט, שזה היום התחביב הישראלי המרכזי, נראה לי יש אחדות בעם. סתם אומרים שאנחנו מפולגים. כולם חרדים, חילונים, יהודים, ערבים, כולם מזמינים בכל האלי אקספרס עם חבילות, וממש אחדות בעם. אז באחד השירותים האלה שקוראים לו ציפי, כנראה קנינו משהו פעם, אני אפילו לא זוכרת מה. ואז הגיע המייל הלבבי, המרגש והבלתי נשכח השבוע, המייל הבא, שימו לב. היי סיוון, האמת היא שאין דרך פשוטה להגיד את זה, אבל התגעגענו. אנחנו לא אוהבים פרדות, והתקופה האחרונה בלעדייך מרגישה לנו כמו שנים. מקווים שהכל בסדר. ואם השקט הוא בגלל שלא היינו בסדר, אנחנו פתוחים לדו-שיח, נשמח מאוד לשמוע ממך. בין אם מדובר בשאלה, בקשה או טענה שיש לך, הכתובת שלך לפנייה ישירה אלינו לא השתנתה מאז. כל כך, באמת, הזלתי דמעה על הקשר שנגוז, היה ונעלם. שלום חבר, אוף גוזל. הייתי באמת ממשיכה ומתרגשת, אלמלא שנייה אחר כך הגיע לג'ימייל, מייל שהכותרת שלו זה, היי ידידיה, האמת היא שאין דרך פשוטה להגיד את זה, אבל התגעגענו, הלו. חשבתי שיש בינינו משהו. ציפי, וזה שוב, זה דוגמאות קטנטנות של עסקים קטנטנים, זה רוח התקופה, זה רוח הזמן. זה אומר שהאנושי והטכני מתבלבלים. אין לי באמת יחסים איתם ולא אכפת להם, וזה אלגוריתם תוכנה ששולח את זה כרגע ל-10,000 איש, אבל המילים חייבות להיות כאלה. אני לא יודעת איזה בן אדם כותב לי מילים כאלה מרגשות, אבל מהמחשב, את רוב המחמאות האנושיות היום, אתם מקבלים ממועדוני לקוחות, משירותים כאלה, ביום ההולדת שלכם, מכל מי שמתחנף אליכם, מכל הבתי קפה וחנויות נעליים וכולי, ההיפוך בין האנושי לבין הטכנולוגי, בין הכסף לבין הרגש, ממשיך ומלווה אותנו עד היום, זאת בעיה שאנחנו עדיין מתמודדים איתה. זה מוביל אותנו לשאלה השנייה. אני חושבת שקצת יותר הבנו מה החטא והוא מורכב. עכשיו, מה העונש? אחת הפרשנויות המעניינות שקראתי השבוע, של הרב אלחנן סמט, זה שכל הסיפור הזה הוא סיפור סטירי, כך הוא אומר, סיפור פרודי. הוא מסביר, הוא אומר, התורה לועגת לאיזושהי מציאות. כמו שגם סיפור עקדת יצחק יכול להיות שהוא בא כאילו לשרש, לעקור אתוסים של קורבן אדם, אז הסיפור הזה בעצם מוחה נגד תרבות מסוימת שהייתה. יש בניינים, אגב הבאתי לכם תמונות שאת חלקם עדיין אפשר לראות באזור עיראק, בניינים של, היו נבנים אז מגדלי בבל, קראו לזה זיגורת, זה השם של המבנים הענקיים האלה ועתיקים, ועד היום אפשר למצוא, אם דאעש לא הורסים אותם, אז אפשר עוד למצוא אותם. זה למשל הזיגורת הגדול של העיר אור, בדרום עיראק של היום. זה למשל המבנה של, באתר ארכיאולוגי שנמצא ליד העיר שושן, בדרום מערב איראן של היום. המבנים העתיקים האלה שמתוארכים באמת לפני כמה אלפי שנים, הם מבנים שבאמת נבנו כדי להיות אליליים. האדם חשב שהוא נוגע בשמיים, שהשמיים נוגעים בו. בכתובות העתיקות שמוצאים שם, בשפה המקומית, ממש כתוב, נעשה לנו שם, כמו שם. זה המגדל מגיע לשמיים. המלך הבבלי הזה והזה עשה לו כאן שם. או בזכות המגדל הזה, המלך התקבל בין האלים. כלומר, התפיסה הייתה שהאדם ואלוקים, תפיסה אלילית רווחת, מעורבבים, מתחלפים וכולי, התורה לועגת לסיפור הזה, לכל המקדשים והמגדלים, ליכולת של האדם לא להבין כמה הוא ננס, כן? התורה אומרת אין קדושה בפרויקטים האלה, במונומנטים האלה, יש קדושה בזה שהאדם קיבל יכולת לבנות, שיפתח את העולם לדברים טובים, לא כן, ינסה להחליף את אלוקים, אלא שידע את מקומו, ומקומו הוא גדול מאוד, ויתחיל לעסוק בו. התורה בעצם אומרת, לא יהיה לנו מגדל יהודי כזה, ליד כל הזגורת האלה, לא יהיה גם, וזה המונומנט היהודי, כי זה לא התרבות, אנחנו בתרבות אחרת לגמרי, זה מסוכן, תרבות כזאת היא מסוכנת, תרבות של, אני חוזרת, האחדות שם, הייתה אחדות של שפה, כולם מדברים אותה שפה, ואחדות של מקום, כולם מרוכזים באותו מקום, וכולם עובדים את אותו אידיאל, שאין בו אלוקים, כלומר, אנחנו בעצם, אנחנו מחליפים אותו, זה אידיאל מסוכן מאוד, לאורך הדורות, לאורך ההיסטוריה, אפשר להשוות את זה לתנועות פשיסטיות, לאומניות, כמובן התנועה הנאצית, מי שירצה לחפש שורשים של עם אחד, שפה אחת, משהו כזה מאוד מאוד טוטליטרי, מאוד אתאיסטי, ממש בשבת האחרונה יצא לי לקרוא את הספר החדש של הרב יוסף מנדלביץ', אני בטוחה שחלק מהאנשים פה מכירים אותו ואת סיפור חייו. הרב מנדלביץ' באמת יהודי יקר, גר פה בירושלים, זה מסוג האגדות שאתה יכול למצוא אותם, עושה קניות ברחוב, במחנה יהודה או בקריית משה. אנשים, בגלל שלא היו אומן איזה אנשים חיים בקרבנו. הרב מנדלביץ' הוא מהמארגנים של מבצע חתונה. מבצע חתונה זה היה של יהודים שניצתה בהם האש בברית המועצות ההכרה, וניסו, שימו לב, לחטוף מטוס כדי לעלות לארץ ישראל. חלום. לקחו טייס, התארגנו על מבצע, והחלום היה לחטוף מטוס ולצאת איתו. ולהגיע בסוף, כן? לצאת למדינה קרובה ולהגיע לישראל. המבצע לצערנו נכשל, החבורה האמיצה הזאת נתפסה, וכולם נידונו שם במשפטי ראווה מאוד אכזריים, כל אחד נידון לעונש אחר, החשש היה מעונש מוות. הספר הראשון שהוא הוציא קראו לו מבצע חתונה, עכשיו הוא הוציא ספר שנקרא בן חורין, ספר מאוד קצר, עם חוויות מהכלא, אני חושבת ש-11 ומשהו שנים בכלא, בכלא הרוסי, לא כלא רגיל, וממש בגלל ששוב חשבתי על מגדל בבל, כל מה שהוא מתאר, וזה אפשרי בדורנו עכשיו, לפני כמה עשרות שנים, לא לפני אלפי שנים. זה אפשרי לבנות חברה שבאמת חיה על שפה אחת, ריכוז, מקום אחד, אידיאולוגיה אחת, בלי נשמה בפנים. והוא מתאר באמת בתוך הכלא את המאבק, מה שהכי טריף אותם שם, זה שהוא מזכיר את שם השם. שהוא רוצה, לצורך העניין בשבת, לא היה לו נרות שבת, אז מה הוא היה עושה? חורט שני חריצים קטנים בקיר, זה מה שהוא היה עושה בשבת, כך הוא היה מסמל את השבת, חורט שני חריצים, היה לו צימוקים, מהצימוקים האלה הוא עשה, יין לקידוש ולהבדלה, וארבע כוסות לליל הסדר, אל תשאלו מה שהוא הצליח להפיק מהצימוקים האלה. וכששלחו לו חבילת מצות לפסח, הצליחו להעביר לו חבילת מצות, אז המפקדים של הכלא הרוסי פוררו את הכל, הם היו בטוחים שכתוב פה משהו, ואם באמת, ככה הם, הבדיחות האלה על כתב ברייל ועל זה, הם היו בטוחים שהמצות, משהו פה כתוב, לקחו ופוררו לו את כל המצות, עד שעוד אחת לא תישאר, ונתנו לו הרמה של פירורים. הם פחדו מכל רעיון כזה של רוחניות, שהוא מנסה להכניס למגדל בבל שלהם. והוא מספר שאחד הדברים שהכי שוב הטריפו אותם, זה העברית. עצם העובדה שהוא דיבר עברית, ומה הם אמרו לו? הם לא אמרו אסור לדבר עברית, הם אמרו לו, זו שפה לא קיימת. פייק שפה. זו שפה פוליטית, יהודית, ציונית, אנטי-סובייטית, היא לא אמיתית, כלומר זה לא שאסור, בעולם העקום שלהם היא לא קיימת, היא לא נמצאת. וגם במקרה הזה, ברוך השם, כמו במגדל בבל, זה התפרק, זה התפזר, זה חזר לצורה יותר מתוקנת, וזה מה שהשם בעצם אומר לנו, העונש הוא שלא תהיה שפה אחת ולא יהיה מקום אחד. השם מגיע ובעצם מבלבל גם את הדיבור, הרבה מאוד שפות, וגם את המקום, הרבה מאוד מקומות. הגיוון המטורף שאנחנו רואים סביבנו, התרבויות הרבות שאנחנו רואים בעולם, זה תוצאה של אותו ערבוב, כן, שקיבלנו אז, גם על השפה וגם על המקום. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל השם שפת כל הארץ, ומשם הפיצם השם על פני כל הארץ. יש פרשנים שאומרים, זה לא עונש במובן של נקמה, זה פשוט איזה תיקון, זה לא בגלל העבר, זה דאגה לעתיד. השם דואג לאנושות, דואג למצב שלה, והוא פשוט מתקן את הטעות שהם עשו. שימו לב שעד היום, שפה ומקום זה הדברים שמבדילים בינינו. הבדלי שפה, פערי שפה, ניואנסים, כן? גוגל טרנסלייט לא באמת מתווך, יותר מעוות. עכשיו, כן, שימו טקסט בגוגל טרנסלייט, זה פשוט, איך זה בכזאת רמה? באמת זה מעניין, איך זה, מה? לא יכול, העולם כזה מתקדם, אי אפשר לקבל את זה קצת יותר טוב. והנה, תוכנת תרגום מאוד ידועה, איך קוראים לה? בבילון, עד היום, על שם מגדל בבל, זה תוכנה ישראלית, בבילון. אז עד היום פערי השפה מפרידים בינינו, ופערי המקום, העובדה שאני, כמה אנרגיה האדם משקיע, מכוניות, מטוסים, רכבות, מסוקים, ווייז, מובילאי, רכבת קלה בירושלים, חדשה, ברוך השם, הכל, כי אנחנו לא גרים באותה בקעה של מגדל בבל, אנחנו מפוזרים בשפה, מפוזרים במקום, ושוב על רקע כל אותם סיפורים מצחיקים, אליליים של עמים קדומים, התורה היא לא עונה להם, היא לא משווה, היא לא אומרת, אני עכשיו עונה לסיפור האקדי הזה, אלא היא פשוט מעניקה לנו את הסיפור הנכון, טהור וצלול, מלא בתוכן, שפשוט אומר, התפקיד שלנו זה לא לבנות בניין כזה. זה פשוט לא המשימה, זה לא הכיוון, זאת לא הדרך. חשבו מסלול מחדש. מה כן? כן, צריך לבנות בניין, ודאי צריך לבנות בניין. איזה בניין? או, בניין אחר לחלוטין. וזה בעצם המסר עבורנו. אם נראה את ההקשר של הפרשה הזאת, נבין לאן היא לוקחת, למה היא כל כך כל כך חשובה. נורא עצוב לקרוא את המבול, ואז לרוץ ללך לך, שזה הפרשה בשבוע הבא, בלי התפר הזה של, 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 של בבל. כי בעצם, בעצם, המסר, אם תרצו במילה אחת, מה אתם כן צריכים לבנות? אתם צריכים לבנות בניין נצחי אמיתי, אומרת לנו התורה, בניין פנימי. מגדלים כאלה זה לא הסיפור. במילה אחת המסר הוא פשוט אברהם. עכשיו תראו איך כל מילה פה מתקנת את כל הבלבול שלהם. ויאמר השם אל אברהם, זה ספוילר לשבוע הבא, אני מקווה שלא מקלקלת פה לאנשים. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. אתה לא הבה נבנה, בצן ובקעה, אני אגיד לך לאן ללכת. לאן? לארץ אחת מיוחדת, אל הארץ אשר אראך. יש עם, יש ארץ. ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך. לא נעשה לנו שם, לא הם, אני אגדל את השם שלך, מתוך זה שאתה תהיה ברכה. ואז אני אברכה את מברכך, מקלליך האור, ואז נברכו בך כל משפחות האדמה. כל האנושות תתברך. אבל איך? רגע, שנייה. יש מקום מסוים לכל עם, יש שפה, יש תורה, יש אומה, כן? פתאום עולה פה על במת ההיסטוריה הסיפור הלאומי. מאוד מעניין. לפני הלאומיות הייתה אוניברסליות, הייתה גלובליות מוחלטת. מגן עדן. אף אחד לא אמר יהודי, עברי, אברהם עוד לא פה. ההתחלה של התורה מדברת לכולם. גן עדן והרצח הראשון, ואחר כך המבול וגם מגדל בבל. אף אחד לא מדבר על אלוקים פרטי לאומי שלנו, ארץ ישראל, לא, היא בכלל כאילו עוד לא סומנה על המפה. ופתאום עם אחד מקבל תפקיד, אנחנו מצטמצמים כדי להתרחב, אחר כך עוד נתרחב, עוד נתקן את כל העולם בעזרת השם. אבל קודם כל זה הולך לעבוד אחרת. זה הולך לעבוד שיהיה פה עם אחד בארץ מסוימת, עם תורה מסוימת, והוא יאיר ויתקן ויפעל, ויש לו הרבה מאוד מסלולים לעשות. אבל המסלולים האלה לא כוללים כל כך בנייה. אנחנו לא הורשנו לעולם בניינים, טירות, מגדלי בבל, כל מיני מונומנטים. אתה הולך באירופה, איפה שאתה לא זז, זה הפסל לזכר זה, וזה הקיסר הזה, וזה הפסל של ההוא. אנחנו עניים בכל זה. אנחנו צריכים לבנות בניין אחר, בנייה בנפש, בנייה של מצוות ושל חסד, של מידות טובות, כן? מאוד מעניין שקודם ראינו שאדם נופל ומת ולא אכפת להם, נכון? כי הם בונים מגדל. אברהם, איפה הוא גר? בצורה, התורה מנגידה את זה בצורה הכי, הכי כאילו עלובה שיש. כולנו יכולים לדמיין עכשיו. אברהם גר באוהל, יריעות, אוהל, הכי ניידות שיש, הכי פשוטות וזולות, וגם שם יש לו ארבעה פתחים מארבעה כיוונים, כי אולי יבוא איזה אדם, אותו אדם שהם לא שמים לב שנופל, הוא שם לב אפילו לשלושה אנשים זרים שהולכים במדבר ביום חם, הוא רץ אחריהם כדי למשוך אותם לתוך האוהל. אז איזה מגדל יותר נצחי? מגדל בבל או האוהל הזה? מה מחזיק אלפי שנים אחר כך? ודאי שהאוהל, ההשוואה המיוחדת צריכה להיות בין הדרך שלהם לבין הדרך של אברהם. אנחנו משווים המון בין נוח לאברהם, אתם בטח מכירים את זה. ההשוואה בין נוח לאברהם, שנוח הסתגר בטבע, נוח לא נלחם. הוא שמע שיהיה מבול, ופשוט אמר, אוקיי, אני וביתי נתכנס בטבע, והוא לא התווכח. אברהם בסדום מתווכח, מנהל מסע ומתן, אולי יהיו עשרה צדיקים, אולי תציל את העיר, אברהם מנסה להחזיר בתשובה את כולם, להחזיר את כולם לדרך התיקון והמוטב, יש לו שליחות. אז ברור למה אברהם נבחר על פני נוח. ברור למה אומרים אברהם אבינו, ולא נוח אבינו, כן? ברור מי הפסיבי ומי יותר ככה אקטיבי ומתקן את העולם. זאת השוואה מאוד מאוד ידועה. אבל ההשוואה הזאת, פחות, אני לפחות גיליתי אותה רק השבוע. ההשוואה בין נעשה לנו שם, לבין העובדה שאברהם, פעם אחר פעם אברהם אומר, ויבן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם. הוא לא מגדיל את השם שלו, אבל ככה השם שלו נהיה הכי גדול. אנחנו מדברים פה אלפי שנים אחר כך עליו, ולא עליהם, אף אחד מהשמות שלהם לא נשאר. האנשים שצעקו נעשה לנו שם, אין לי מושג איך קוראים להם, זה גם לא חשוב כל כך ולא משנה. יש מדרש מדהים שמביא הרב משה צבי נריה, על כך שאברהם עבר באתר הבנייה של מגדל בבל, כתוב במדרש רבה. הוא עובר שם אברהם, רואה את זה, מקלל, אומר עליהם פסוק חמור, אני חושבת מתהילים, אומר עליהם איזה פסוק חמור מתהילים, והולך משם. המדרש הזה בעצם עוזר לנו להבין את הקשר, ממש יפה. תדמיינו את אברהם אבינו, עובר, רואה את מגדל בבל, זאת לא הדרך. מה הדרך? בואו לאוהל שלי, ואנחנו תלמידיו של אברהם אבינו, ולא התלמידים של אותם בונים. אבל המסר, צריך רק להבין, המסר, אגב, סתם זה מעניין, במקום שהם רצו לבנות, בסוף נשאר השם בבל, ואולי לא סתם, אני חשבתי על זה השבוע, אנחנו תמיד אומרים, על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו את ציון. התיקון לסיפור מגדל בבל, אין ברירה, זה לא ילך כל האנושות ביחד, Imagine זה שיר מאוד יפה, בפועל יש תחושות לאומיות לכל אומה, בטח לאומה שלנו, וזה צריך ללכת משם, ולכן השם בבל עד היום מזכיר בעצם את ציון. המתח הזה, אם תשמעו חדשות, זה הסיפור שמלווה כל מהדורה. תקחו איזה נושא שלא תרצו, ותראו שזה הכל בין האוניברסלי, גלובלי, לבין הלאומי פרטיקולרי. יש ביטוי של דוקטור גדי טאוב, אנשים ניידים, אנשים נייחים. הוא אומר שזה הקונפליקט בימינו. אנשים ניידים, לא אכפת להם איפה הם גרים, ומי מתחתנים, ומה התרבות, ואיפה הילדים לומדים, הם ניידים. אנשים נייחים, יותר שמרנים ויותר מחוברים. הוא אומר, זה הקרב היום, בין הגלובלי לבין הלאומי. איפה שלא תזרקו אבן, עד היום זה הסיפור. בחירות בארצות הברית, בין הילרי ואובמה לבין טראמפ, זה באמת המקום. לא הקדשנו את השיעור בהתחלה לניקי היילי, שפרשה מהתפקיד באום, באמת צריך בשבוע כזה להזכיר גם אותה, באמת חבל מאוד. וואלה, באמת, צודקים, צודקים. מישהו כתב כזה אלה פוסט, שהיא פרשה, כי היא החליטה שהיא רוצה להעביר את השיעור פה בימי רביעי. אז אמרתי, עד כאן, אבל באמת, אנחנו רואים את הדילמה הזאת, נו הנה, באום. שוב, האם זה מגדל בבל, או שיש לכל אחד זהות. ואנחנו רואים את זה באיחוד האירופי, שמתפרק חזרה בברקזיט. ואנחנו רואים את זה בחוק הלאום, ורואים את זה בפולמוס המסתננים, ורואים את זה בשאלה של גיור, יש טעם בגיור, והתבוללות, נישואים, ואיפה שלא תזרקו היום אבן בחדשות מסביב, כמעט תמיד. חוץ מאולי פרשיות שרה נתניהו, זה תמיד מרענן, זה משהו אחר, אבל חוץ מזה, תמיד תמצאו, כן, את הקונפליקט הזה בין האוניברסליות לבין הלאומיות. וזה לא שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו לאומנים לנצח. לא. אם נלך בדרך של אברהם אבינו, כן, הצדקה והמשפט והתורה והחסד וכולי, זה גם יתקן את כל העולם. כשאנחנו מסתכלים על הנביאים, אנחנו רואים שהנביאים שלנו מתקנים לעתיד לבוא, בדיוק את שתי הנקודות האלה. האנושות לא תישאר, אם אנחנו נלך בדרך הנכונה ונעיר באמת לכל העולם, אז זה יתוקן גם הנקודה של השפה. אומר לנו נביא צפניה, כי אז אהפוך אל עמים שפה ורורה, לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד, כולם ידברו, יבינו אחד את השני, כי המסר יהיה אותו מסר, כי הם ידברו את אותה שפה. לפעמים מרגישים את זה, לפעמים הלב מדבר, אני ממש הרגשתי, הייתי באודסה לפני שבועיים ומשהו, ושלושה כבר, ודיברתי, והיה תרגום סימולטני לרוסית. אבל כיוון שדיברנו אולי על אותו מסר, ממש הרגשתי שהלבבות פתוחים, שאנחנו מבינים אחד את השני. האנושות יכולה, אם היא תרגיש ותאמין באותם דברים, להיות שפה ורורה, לקרוא כולם בשם השם. האתגר הזה של השפות השונות יתוקן. ולא רק האתגר הזה, גם אתגר המקום. אנחנו יכולים להתקבץ סביב מרכז רוחני אחד, זה מה שאמור לקרות. נעים מאוד, זה תפקיד שלנו, להיות ראויים לזה, שהעולם ככה יראה אותנו. גם נבואות של ישעיהו מתקנות בדיוק את המגדל בבל הזה, כן? והיא ואחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הורים, כולם מוזמנים, כולם יכולים להגיע. אין, האחדות המקולקלת של ההתחלה יכולה להתקן. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, המקום הזה יכול להיות מקור השראה, וזה גם כמובן יפתור את הסכסוכים הלאומיים, העקובים מדם שנמשכים. רק בתחילת השבוע קברנו שני הורים צעירים, בגלל שהאויבים שלנו מתעקשים לחיות על חרבם ולהיות כל כך אכזריים. אבל שוב, המהלך הגדול הזה של התיקון שמתחיל באברהם, אבל אנחנו אמורים להיות תלמידיו, והמהלך הזה אמור לתקן אפילו את זה, ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, ואז, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. הלוואי, זה היעד הסופי. במגדל בבל זה לא הייתה דרך לעשות את זה, התפזרנו, קיבלנו שיעורי בית, אבל המטרה הסופית היא, לאורך דרכו הסלולה של אברהם אבינו, היא כן לתקן את כל העולם, מתוך ענווה, לא מתוך הגאווה, לא כדי שאנחנו נעשה לנו שם, אלא כי יש לנו רעיונות, ובצורה שמתקנת בעצם את כל, את כל מה שאנחנו רואים בפרשה. אם נסכם את המסע, את המסע שלנו, דיברנו טיפה, הערנו קצת את החטא, קצת את העונש, וניסינו לראות איך הפרשה הזו פשוט מובילה אותנו אוטומטית אל הפרשה הבאה, שבה מתחיל המהלך הגדול של התיקון. בשבוע הבא בעזרת השם ניפגש כאן ונכיר, נעלה את אברהם אבינו על במת ההיסטוריה. תודה רבה רבה לכם ולילה טוב, תודה רבה, תודה. למעוניינים, אלה הפרטים, תמיד שואלים אותי, אלה הפרטים למי שרוצה לקבל את כל התכנים לסלולרי. אני מניחה שאביחי מכריז על תפילת ערבית חגיגית בנוכחותו ליד הבמה. תודה, להתראות.
אולי אמצא ונוכל לנפש רפואה לליבי הנשבע. איני איני עוד המים חסרו מכל עבר, אך עוד איני מבקש מעבר. אולי אמצא נחמה לנפש רפואה לליבי הנשבע. לליבי הנשפח.